אני רוצה להתחיל עם, דווקא עם ציטוט, יהיו לי הרבה ציטוטים בשיחה הזאת, מהמורה פמה צ'ודרון. אני, זה לא ציטוט מדויק, אני לוקחת ככה את הדברים שלה ובונה עליהם. שיש איזושהי אי-הבנה בסיסית שרווחת בין כל בני האדם. אולי בין כל היצורים החיים. אבל זה אולי נכון לכל היצורים החיים. וזה לא נכון. זאת אי-הבנה לגבי בני האדם. והאי-הבנה היא ההנחה, הנחת היסוד, שאומרת שהדרך הכי טובה לחיות את החיים, להעביר את החיים, זה לנסות להימנע מכאב וקושי, ולנסות כל הזמן למצוא נוחות ונוחיות ועונג. אני חושבת רק מהתבוננות אמפירית בחיים שלנו, כל אחד בחיים שלה או שלו, יכולה להראות לנו שהדרך הזאת היא לא מספקת. לא, doesn't deliver. היא לא, לא מספקת במובן של סיפוק, והיא לא מספקת את הסחורה, כמו שאומרים. אנחנו יכולים לחיות חיים שלמים, וחלקנו, היינו שם, ואנחנו עדיין שם, ברמות שונות. של רק לנסות להימנע מכאב בכל מחיר, ולמצוא דרכים להגביר את העונג או את הנוחות והנוחיות. האם זה באמת עושה אותנו מאושרים? מהחוויה האישית שלנו. אז אם אנחנו אומרים, אוקיי, יכול להיות שזאת לא הדרך הכי טובה לחיות, ולא הדרך הכי טובה להעביר בנקודה A שנולדנו בה לנקודה B ש... נמשיך הלאה, who knows, לאן. אז מה כן? מה האלטרנטיבה? מה הדרך הכי טובה עבורי לחיות? איך להעביר את הזמן בצורה מיטבית בין נקודה A לנקודה B? יש דיון עתיק יומין בחוגי הדרמה לגבי מה חשוב יותר, תובנה, אינסייט, חוכמה או חמלה. ואלה שתי איכויות שהן נתפסות הרבה פעמים באופן שגוי, אבל הן נתפסות כשתי איכויות נפרדות, אחת יותר כאיכות קוגניטיבית או כאיכות של המיינד, ואחת יותר כאיכות של הלב. ולפעמים יחס שלנו גם יחס היררכי, תלוי בנטיות האישיות שלנו. אם אנחנו, אני הייתי הרבה פעמים, הרבה שנים מאוד מכוונת מטרה, כאילו יש מטרה ואל תפריעו לי עם הלב, עם כל הדברים האלה של הפוצי מוצי הזה. וזה היה כאילו, אוקיי, זה לגן ילדים כאילו, אבל לרמת קולג'. ולקח לי הרבה זמן, במסורת מדברים על זה בהרחבה, אבל איכשהו אני הייתי מדלגת על איפה שזה היה כתוב, או על השיחות ששמעתי. ולהגיע למקום שבעצם האיכויות האלה הן לא נפרדות זו מזו, הן לא באמת נבדלות. זו מזו. ולא רק זה, הן גם לא יכולות להתקיים באמת זו לא לצד זו. כשאינסייט, כשתובנה, או כשהבנות, או אפילו יכולים להיות מאוד מאוד מתקדמים בדרך, במרכאות, ולהיות מוארים, ולראות את הריקות שבכל דבר, ולראות, וכמו מנטרה להגיד על כל דבר, הניצ'ה, הניצ'ה, וקרמה, וכל המונחים שהצלחנו לאסוף לאורך הדרך. אבל אם אין אם אין שם החמלה ביחס שלנו אל הסובב אותנו, אל עצמנו, אל הקרובים לנו, אל הרחוקים לנו, אל האויבים שלנו, כמו שנאמר כאן גם קודם. אז התובנות האלה, ההבנה הזאת היא הכרה. היא קרה ומנוכרת. היא עדיין שוגה בהפרדה. ולעומת זה חמלה ללא תבונה יכולה להיות עיוורת וטיפשית גם. אנחנו יכולים לעשות מעשים שהם ינבעו אולי מתכוונות טובה, אבל אנחנו יכולים לגרום נזק. אם אנחנו לא משלבים את העשייה שלנו מתוך חמלה, את מה שאנחנו בוחרים לעשות עם הבנה, עם תובנה, עם חוכמה. נראות את הדבר הנכון שצריך לעשות בזמן הנכון. בערבית השורש של המילה חמלה הוא חמל חת ממלמד, שהפירוש שלו זה לשאת. לחלוק עם האדם הסובל את מסע הכאב. בשונה מרגש אהבה שבא לידי ביטוי הרבה פעמים במשיכה ודחייה. את זה אני אוהבת, את זה אני לא אוהבת. חמלה היא פעולה ישירה במעשה, בדיבור, במחשבה. באנגלית המילה היא compassion, שהיא מורכבת מהמילה com ו-passion. והתחילית של com זה ביחד, בשיתוף, בהשתתפות. והמשמעות המקורית של passion, בניגוד למה שאנחנו רגילים אולי, המקור שלה בלטינית זה סבל. אז קום, passion, זה לסבול ביחד, סבל משותף, או לשאת, כן, כמו גם בערבית, לשאת יחד עם האדם הסובל, נסיעה משותפת במעמסה. בסנסקריט, המילה קרונה, הפירוש המילולי שלה זה רטט או רעדה בלב, בתגובה לצערו או לכאבו של הזולת או של יצור אחר. כמו שהציטוט של סטיבן לוין שהיה בדפים שראיתם בקבוצות, כשאנחנו פוגשים כאב או סבל של מישהו אחר ואנחנו מגיבים בפחד, בהתכווצות, ואנחנו רוצים להרחיק את זה מעלינו, כמו שגם נאמר כאן, רוצים להרחיק את הפחד, רוצים להרחיק את מקור הפחד, האדם האחר או היצור האחר הסובל, אנחנו רוצים להרחיק את הכאב ואת הסבל של הזולת, זה התנועה ההפוכה לחמלה. ואחד הדברים שהתרגול עוזר לנו, זה להגדיל את המיכל של פשוט להיות לשבת ולהיות מסוגלים לשבת עם הכאב, קודם כל של עצמנו. באותה מידה שאנחנו מסוגלים להכיל את הכאב של עצמנו, נהיה מסוגלים להכיל את הכאב של הזולת. בשביל לחיות חיים שלמים, חיים בעלי משמעות, חיים מספקים, אנחנו חייבים להבין שאנחנו יכולים להכיל הרבה מאוד כאב והרבה מאוד גם עונג, למען המטרה של להבין מי אנחנו ומה אנחנו ומה העולם הזה, איך העולם הזה עובד, איך אנחנו עובדים שזה אותו דבר, ואיך הדברים מתנהלים. הרבה פעמים מה שמקל עלינו לשאת כאב, קודם כל של עצמנו, זה כשהוא בתוך קונטקסט בעל משמעות. כשהכאב שלנו הוא בתוך קונטקסט בעל משמעות, הרבה פעמים זה מאפשר לנו לשאת אותו. באנגלית זה to endure, להישאר שם. אם הכאב שלי הוא חסר משמעות לחלוטין, זה הרבה יותר קשה. אם הקונטקסט, למשל, של הכאב שלי, הוא צמיחה רוחנית, ואני משתמשת במילה רוחנית קצת בהסתייגות, אני חושבת שכל צמיחה היא רוחנית, לא עושה כל כך הפרדה בין רוחני, פסיכולוגי, אפילו בין חומרי, הגבולות קצת מתשתשים. אבל כל צמיחה, אם אני מסתכלת על הכאב שלי מתוך ההיבט הזה, איפה ואיך הכאב הזה עוזר לי לצמוח או להגדיל את המיכל או לאפשר לי להתיידד עם הכאב שלי, כך שאני אוכל גם להתיידד או לשהות במחיצת הכאב של הזולת. כשיש לנו את את ההסתכלות הזאת, את הגישה הזאת, היחס שלנו לכאב משתנה. בעידן שלנו, בעידן של טלוויזיה ואינטרנט וסרטי אימה, ולמעשה מה שרואים בחדשות ומה שרואים בסרטי אימה, הרבה פעמים הוא לא הרבה שונה, אפשר היה לחשוב שאולי אנחנו, מרוב שאנחנו רואים כל כך הרבה סבל, אנחנו נהיה יותר רגישים. אבל למעשה מה שקרה הוא בדיוק ההפך. אנחנו כל כך הרבה נחשפים לכמויות כאלה אדירות של סבל מכל כך הרבה כיוונים שונים, מתחומים שונים, של יצורים שונים, שאנחנו באיזשהו מקום קצת מתקהים, קצת התודעה שלנו והלב שלנו יהיו קהים. ואנחנו הרבה פעמים אפילו מורידים מסך, כי אנחנו מרגישים, אנחנו כבר לא יכולים כל כך הרבה. משהו בנו, בשביל להגן על עצמנו כביכול, מתנתק. אנחנו מתנתקים, זו תנועה של הרחקה, זה too much, כבר לא יכולה לראות את זה, לא יכולה לשאת את זה. מצד אחד, יש בנו הרבה, שוב, מתוך ההתניה של התרבות שלנו והחברה שכל הזמן מרגילות, אנחנו מרגילים את התודעה שלנו כל הזמן ליותר מהר, יותר חזק, גירויים יותר עוצמתיים. מספיק שתנסו לצפות בסרט משנות ה-50 או ה-60. הוא כל כך איטי. כאילו, אנחנו כבר יושבים עם ה-fast forward. כאילו, אנחנו כבר לא מסוגלים. עכשיו, זה בסך הכל היה לפני 40 שנה. אפילו סרט משנות ה-80. מה קרה? התודעה שלנו, ואתם יודעים, אנחנו באמת יכולים, ובצדק, להאשים הרבה את הכוחות, את החברה ואת התרבות, אבל אנחנו צריכים לקחת אחריות אישית על מה אנחנו עושים לתודעה שלנו. כמו שאני לוקחת אחריות אישית על מה אני מכניסה לפה, ואני בוחרת מה יזין אותי, מה יועיל לי ומה לא, אני לא הולכת לפי הפרסומות. ככה גם לגבי מה אנחנו מכניסים לתוך הראש שלנו, וכשאנחנו מתחילים לשבת במדיטציה, אז אנחנו הרבה פעמים מגלים, שאני פשוט לא מאמינה, אני ישבתי עכשיו חודש בהודו, אז אחרי השבוע הראשון והשבוע השני, שכבר כל האירועי החיים שלי וסיפור החיים שלי מהזמן האחרון כבר התנקו, וכבר למיינד לא היה על מה לחשוב, הוא התחיל לשלוף כל מיני דימויים ותמונות מכל מיני סרטים מלפני שנים שבכלל לא זכרתי שראיתי, והם יושבים איפשהו באיזשהו מחסן ומרעילים את התודעה שלנו. אז אנחנו, זה טוב גם למקום הזה להביא בחירה, לא לתת לכל דבר רק בגלל שזה סרט שכולם אומרים עליו שהוא סרט מצוין. אולי סרט מצוין, אבל אם יש בו אלימות אני לא הולכת לראות אותו. אני לא רוצה, אני לא רוצה להשתתף בהתניה הזאת של התודעה לגירויים יותר חזקים, יותר מהירים, יותר מסעירים, כבר סתם רעידת אדמה עם כמה קבורים מתחת, זה כבר לא מספיק, אנחנו כבר צריכים איזה משהו, כבר איזה צונמי, או כל הזמן אנחנו מגבירים אני מתארת כאן תיאור שאם הייתי משתמשת בסאבסטנס אחר, כולנו היו אומרים, זה התמכרות. ברור, מה קורה למתמכרים? כל הזמן צריך להעלות את הרף. כל הזמן צריך יותר, את אותו ריגוש שהשגנו מכמות מסוימת של חומר, אנחנו כבר לא מצליחים להפיק. הריגוש הזה נהיה כהה, ועכשיו צריך להעלות את הרף. זה בדיוק מה שאנחנו עושים לתודעה שלנו. ההתקהות הזאת של התודעה ושל הלב מאפשרים לנו במרכאות להתנתק, לעשות את התנועה הזאת של ניתוק. וחמלה קשורה, וזה גם נאמר פה, בראייה של הסבל שלי ושל הסבל של האחר, האחרת, כאותו סבל, סבל אחד, אותו נטל, כן, אותו מסע. בחמלה אנחנו רואים שאנחנו שנינו נושאים בנטל הזה. זה קודם כל מצריך מאיתנו להסכים לראות את הסבל, לראות שיש סבל בעולם. זאת האמת הראשונה, האמת הנאצלת הראשונה שהבודה דיבר עליה. הוא לא דיבר רק על, על, על סבל סובייקטיבי שקיים בתודעה שלי. הבודה, אנחנו לא ניכנס לזה בסוף שבוע הזה, אנחנו דיברנו על זה בקורסים אחרים שלימדנו של דרמה מעורבת. הבודה היה רפורמיסט חברתי מאוד רדיקלי. אם הוא היה חי היום, או שהוא היה מסיים בבית כלא, או ש... אני לא יודעת מה, אבל הוא... יש איזושהי הבנה שגויה של הדברים, של המילים לקבל, מה זה ויפאסנה? ויפאסנה זה לקבל את הדברים כמו שהם. אם הבודה היה רק לקבל את הדברים כמו שהם, הוא לא היה מתחיל ללמד. כי הדברים כמו שהם, זה שהעולם סובל. לקבל את הדברים כמו שהם, זה לתת לכולנו לסבול. מתוך החמלה הוא בחר כן להתחיל ללמד, זאת אומרת, כן לעשות משהו מאוד אקטיבי. הוא התלבט, הוא אמר, למה לי ללמד? למה לי לתרת הצרה הזאת על הראש? למה לי לשפול? אז זה יתיש אותי, אלה המילים, אני לא, אני אומרת את זה במילים מודרניות, אבל אלו המילים, זה יתיש אותי. אנשים לא יבינו, הדרמה הזאת היא יותר מדי מסובכת, יותר מדי קשה להבנה. אני סתם יתיש אותי. אז בוא, אני אשב לי פה בשקט, בבליס שלי, תהנה לי מהעולמות ה... who knows. ומתוך חמלה הוא אמר, לא, אני בוחר לעזור. אני רואה את הסבל ואני בוחר לעזור. זה לא דומה בשום צורה שהיא להתנתקות. כשאנחנו מסוגלים לפגוש את הכאב של עצמנו ושל האחר, עם פתיחות, עם נינוחות, עם הזדהות שלא מפילה אותנו לתהום, של שאולי האחר נמצא בה. כי אז היה לי גורו שנהג להגיד, אם אתם, אם שניכם בתהום, מי יעלה את מי? אנחנו רוצים להישאר על שפת התהום. אבל ההזדהות שלנו היא, והחוסר נפרדות שלנו, היא בידיעה שהתהום הזאת היא לא זרה לי. היום הרגע אולי אני לא שם, אבל הכאב הזה הוא לא זר לי. היום אני כאן, מחר אני שם. החמלה היא התחושה של גם אני חווה כאב, גם אני מכירה סבל. אין בינינו הבדל. הכאב והסבל שלך או שלך מקרבים אותנו, לא מרחיקים אותנו זה מזו. וחמלה היא לא חולשה. היא לא, אין הכוונה בחמלה שאנחנו מאפשרים לכל אחד, או לא לכל אחד, שאנחנו מאפשרים למישהו לדרוך עליי או להתעלל בי. או שאנחנו מאפשרים למישהו לדרוך על מישהו אחר או להתעלל בו. חמלה זה לא תמיד להגיד כן. אנחנו יכולים לראות בהרבה דוגמאות מהחיים שלנו ולראות חמלה אומרת לא. פיתוח מצב של חמלה, פיתוח תודעה של חמלה כאחד מארבעת מצבי התודעה הגבוהים שהבודה מנה, הפיתוח הוא פירושו ללמוד איך לחיות באהדה לכל היצורים החיים, גם עם אלה שאנחנו לא מסכימים איתם או לא מסכימים עם הדעות שלהם, או לא מסכימים עם המעשים שלהם. חמלה או אהדה, אין פירושם, אני מסכימה עם כל מה שקורה בעולם הזה. החמלה מחייבת אותנו להגיב לכאב, והתבונה מכוונת את יעילות התגובה שלנו ומנחה אותנו איך להגיב ומתי להגיב. חמלה מאפשרת לנו לא רק להזדהות עם הכאב של האחר, אלא גם למצוא מקום בתוכנו שנשאר יציב. כמו שאמרתי קודם, לא ליפול לתהום יחד עם האחר. ממקום שלנו שעדיין נשאר יציב, חש את הכאב, חווה את הכאב, אבל לא נהיה מעורער ממנו. משם גם יכולה לעבור, יכולים לעלות פתרונות יצירתיים, או תגובה הולמת לסיטואציה. ויש לי דוגמה מאוד מוחשית בשבילי, הייתה, שקרתה לי בחיים שלי, כשהייתי כאן בקורס, לפני כמה שנים היה כאן קורס של ג'אנות, קורס ריכוז, של תרגול של ריכוז. ובאותו זמן היה כאן, פה ממש על יד, בית חולים לכלבים. והיו שם הרבה כלבים במצבים מאוד מעוררי חמלה, כמו שאומרים. וכמה ימים לתוך הקורס, כלב אחד גדול, ככה איכשהו ברח להם, ברח, הוא לא בדיוק היה יכול כל כך לנוע, הוא היה מגובס וחבוש, והוא ככה דידה איכשהו והגיע לדשא המרכזי. וכמה מאיתנו ראינו אותו, ובאמת זה היה מחזה קורא הלב. ועמדנו שם כמה, וממש כולנו כזה נשטפנו דמעות. ובאמת הלב פשוט נפתח ליצור הזה שהיה כל כך חסר אונים וכל כך סובל. וניסינו, כלב גדול, ניסינו להרים אותו ולא הצלחנו, בסוף הלכנו ואמרנו להם שיבואו לקחת אותו. וזאת הייתה חוויה מאוד חזקה של הזדהות, של חמלה, של לראות את הסבל, לחוש את הסבל של האחר. והריטריט המשיך והשקט העמיק, ויחד עם השקט גם העמיק מקום שהרבה פעמים במסורת קוראים לו אקונימיטי, שזה מקום של איזון, איזון, איזון הנפש. ושוב, לקראת סוף הריטריט, אותה סיטואציה בדיוק, אותו כלב הגיע למרכז הדשא עם אותה, באותה צורה. וכשעמדתי מולו, חשתי את אותן תחושות של צער וכאב על הכאב שלו, אבל לא היה שם שום קיבוץ של הלב. לא היו שם דמעות. זה היה כל כך חזק לראות את ההבדל. המקום שנשאר מאוזן לא הופך אותנו למרוחקים. אנחנו לא נהיים איזה רובוט, איזה זומבי ש... אני מעל הרגשות האנושיים האלה של דמעות וצער וכאב. אני רואה את האחד של הכל וכו'. לא, שום דבר מזה. זו הייתה חוויה מאוד, של חיבור מאוד מאוד עמוק עם הייצור הזה, אבל ממקום מאוד שקט ומאוזן. ומתוך המקום הזה, באופן ספונטני, על הרעיון, איך אנחנו בתובנה, שאנחנו נמצאים פה בין דור הרבה, יכולים לעזור לבית חולים הזה. ומתוך זה עלה איזשהו רעיון לפרויקט, ובסוף הריטריט הצעתי אותו, וכן הלאה. אבל כאילו המקום הפנימי שהיה יותר פנוי מהקיבוץ ומהדמעות, אפשר לאיזשהו, במקרה הזה, זה לא אומר שזה תמיד ככה עובד, אבל במקרה הזה, זה מה שעלה שם. ואנחנו נקראים, באמת, נשאלה כאן השאלה על הקשר בין חמלה לכאב. כי אם אנחנו, אני אגיד את זה אחרת, התרגול, כבר אמרתי את זה, אני חוזרת על זה, התרגול חוזר לנו להגדיל את המיכל הפנימי שלנו, לשבת עם הכאב שלנו, ומתוך כך, באותה מידה, זה גם יהיה לשבת עם הכאב של האחר. וככל שאני אעיז לגעת בכאב שלי, ככה אני גם פחות אפחד מהכאב של האחר. ככה אני גם יותר אוכל להיות שם בשביל האחר ולהכיל את האחר. אז קודם כל עולה השאלה שאפשר להפנות לעצמנו, איך אני פוגש כאב? איך אני פוגשת כאב? שאלה שיכולה ללוות אותנו, זה שאלה פתוחה. התרגול הוא מאפשר לנו בזמן המדיטציה, כמו שאמרתי, מעין מעבדה בזעיר אנפין, שיכולה לאפשר לנו לראות באופן הכי מיידי והכי קונקרטי. איך אני פוגשת, כמו שדיברנו כאן הבוקר, איך אני פוגשת שיעמום? איך אני פוגשת חוסר שקט? איך אני פוגשת כאב ברגל, בגוף? איך אני פוגשת כאב בנפש? וגם מחוץ לתרגול, כשאנחנו יוצאים לחיים, איך אנחנו פוגשים כאב? כשאני נוסעת בכביש ואני רואה חתול דרוס, איך אני פוגשת? אני מסובבת את המבט בשביל לא לראות. אני ניגשת, אני מתקרבת. חלקנו נמנעים, ואני גם לפעמים עושה את זה, נמנעת מלראות טלוויזיה ולראות מה קורה. אבל אני יודעת שזאת הימנעות. זה לא, אני לא לוקחת את זה כדרך חיים, זה לא גישה לחיים. זאת הימנעות, לפעמים זה התגובה המיטיבה באותו רגע. אבל באופן כללי, אני לא רוצה להימנע מהחיים. לפעמים מישהו קרוב בבית חולים. הייתי לא מזמן בהלוויה של משפחה, במשפחה שלי, ואיזה בדודה לא הייתה, ושאלתי את בעלה איפה היא, זאת אומרת, היא לא הולכת להלוויה. יום אחד היא תהיה בהלוויה. היא לא תוכל להימנע מזה. התרגול הרבה פעמים הוא כמו מראה. הוא מראה לנו איך אנחנו פוגשים את הדברים שעולים. כדי להיות בנוכחות מלאה לחיים שלנו, אנחנו חייבים להסכים להיות בנוכחות מלאה לכל מה שהחיים מביאים, שזה כולל הרבה שמחה ושלווה והתרוממות הרוח ונדיבות וחמלה, אבל זה גם כולל קושי וצער וכאב וקיבוץ. ועוד אולי איזושהי מיסקונספציה לגבי התרגול, שאנחנו כל הזמן אמורים להיות עם לב פתוח. ויש כאן קורס של ארגון שנקרא סנגה סייבה, שבאים אנשים מכל העולם לעשות עבודה עם ישראל ופלסטין, וחבר היה בזה, והשתתף בקורס כזה, מסיק וכו'. ושנה אחרי זה שאלתי אותו אם הוא יבוא עוד פעם. אז הוא אמר, לא, זה ממש הרס לי את האקונימיטי. כאילו המטרה של התרגול זה אקונימיטי או כל מצב תודעה אחר. המטרה של התרגול הוא לא מצב תודעה כזה או אחר. כי אם יש לי בראש שהמטרה הוא מצב תודעה מסוים, כמו תמיד עם לב פתוח, אז אין לי חופש לשהות במצבים שבהם הלב שלי לא פתוח. ואני כל הזמן אנסה לארגן את החיים שלי, לעשות מניפולציות וקונטרול בשביל לוודא שתמיד אני אהיה במקומות שתומכים בזה שהלב שלי יהיה פתוח. לפעמים אם הדבר הנכון זה לשים את עצמנו במקום שאנחנו יודעים מראש שהלב שלי לא יהיה פתוח. אני שומעת חדשות, אני רואה חדשות, הלב שלי נסגר. אני שומעת מה קורה, אביב עכשיו סיפר לי על דברים שקורים בדרום חברון, הלב שלי מתכווץ. אני מקבלת בפייסבוק סרטון על דולפינים ומה שבני אדם עושים להם. יש קיבוץ. אני לא רוצה להימנע כל הזמן מהמקומות האלה, מלא לראות, כן, זה צורה מסוימת של לעשות, לחסות את העיניים, לא לראות, בשביל לשמור על הלב שלי שהוא יהיה מאוזן, שהוא לא יאבד אולי את החוויות שחוויתי בתרגול מדיטציה, אולי מהתרגול חוויתי איזושהי פתיחות ואיזושהי שלווה, ועכשיו אנחנו רוצים להגן על זה. זה אולי רצון טבעי, אבל זה אומר להפריד. ואנחנו לא רוצים להפריד. הדרמה מבהירה לנו שאנחנו לא חיים בנפרדות. שבעצם אין אני כאן ואתם שם. אלא שכל הדברים קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה כל הזמן בתהליכי גומלין. ומתוך כך, כשההבנה הזאת היא משתרשת בנו, כשאנחנו מפנימים אותה, כבר, כמו שאסף גם אמר, כבר אי אפשר באותה קלות כמו פעם לקחת קבוצת אנשים או אדם מסוים או תפקידים מסוימים ולהפוך אותם לאחר. וגם כשאנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו רואים איך בזמנים שונים כל פעם מישהו אחר הוא האחר. ואז זה באמת מתחיל להיות קצת מצחיק. היום אלה האחר, ואחר כך אני מצטרפת אליהם ואלה הם האחרים. ועצם התנועה הפנימית הזאת שנצרכת לעשות מישהו אחר, להגדיר את עצמי על ידי זה שאני אגדיר מי אני לא, זה משהו שהוא מאוד מאוד טבוע בנו, אבל זה משהו שאנחנו יכולים מאוד להביא אליו מודעות ולראות אותו קורה, לראות אותו בזמן ההתרחשות, ואז יש לנו כאן רגע של בחירה, אני משתפת עם זה פעולה או אני לא משתפת עם זה פעולה. בבאגה וגיטה, בטקסט הודי, קרישנה אומר שם לגיבור הסיפור, הוא אומר לו, love the dog and the dog eater. תאהב את הכלב וגם את זה שאוכל את הכלב. ואנחנו מפרידים. עכשיו אני צמחונית, אז הרעים זה כל אלה שאוכלים בשר. עכשיו אני גמרתי להיות צמחונית, אז הרעים הם אלה שנוזפים בי ואומרים לי, את צריכה להיות צמחונית. או הרעים הם אלה שמגדלים את הבשר ומתייחסים אליו ככה. או אל התרנגולות. וכן, זה אתגר, כמו שאבי ואלה קודם. אנחנו נתקלים בהרבה דברים שהם לא בספירה הפילוסופית או התיאורטית. אנחנו נתקלים בעוול. אנחנו נתקלים בדברים שאנחנו רוצים להפסיק אותם ולהפסיק אותם מיידית. ואיך אפשר, הדוגמה, הרבה מכם ישבו, חלקכם ישבו בקורסים של גואנקה. גואנקה נותן שם את הדוגמה, שאתה רואה אדם מרביץ לאדם אחר עם מקל. בהודו זה לרוב גבר מרביץ לאשתו. התנועה של הלב המיידית שרוצה להפסיק את זה, שרוצה להפריד ביניהם ולהגן על מישהו מוכה. והלב נפתח אל המוכת. והלב נסגר אל זה שמכה. הדרמה מזמינה אותנו לתרגל, ואני אומרת לתרגל בגלל שיש את האינסטינקטים. וזה אולי ללכת נגד האינסטינקטים. ולראות, גם המכה ראוי לחמלה שלנו. נדמה לי שזה הדלאי למה שאמר, אין אף אדם ואין אף יצור שלא ראוי לחמלה שלנו. וזה כולל את כולם. אפרופו, זה כולל גם את היטלר. ואני מרשה לעצמי להגיד את זה בתור דור שני. וזה כולל את הפלסטינים למי שבצד הזה, וזה כולל את המתנחלים למי שבצד הזה, וזה כולל את אלה שקורטים יערות ומזהמים את האגמים, את המים שלנו ואת האוויר שלנו, וזה כולל את אלה שמחוקקים חוקים שלפעמים אני אומרת כאילו, אני לא אומרת כלום כי אני speechless, פשוט כאילו, מה קורה פה? ואיך אנחנו לוקחים את הפעולה? לוקחים פעולה, לא נמנעים מפעולה, לא נמנעים מלראות מה שקורה. לא מכסים את העיניים. וזה לא שזה לא יכאב. זה לא שאם נתרגל מספיק מדיטציה ונגיע לאיזשהו מקום איזון פנימי ונהיה בודות, זה יפסיק לכאוב. אנחנו נוכל לראות מה קורה בעולם ונוכל לפעול מתוך מקום נורא רוחני ואוהב את כולם. זה לא יקרה. אולי מישהו מכם יהיה בודה בזמן הקרוב. סחטן. עד רבה. הלוואי. אבל עד אז אנחנו לא רוצים להימנע מפעולה. רק בגלל שזה כואב כל כך. אנחנו לא רוצים להימנע מלראות רק בגלל שזה כל כך כואב. וכמו שנאמר פה, נדמה לי, רחל אמרה, מאז שהתחלתי לתרגל, אני עוד יותר רגישה. זה עוד יותר נוגע בי. זה נכון. כי אנחנו מורידים, מפסיקים, או קצת פחות, מורידים מסכים, מורידים הגנות, מורידים את החומות, ההפרדות בינינו ובין האחר מתמוססות. אנחנו כבר לא יכולים באותה קלות להגיד, טוב, זה קרה להם, לי זה לא יקרה. באמת התרגול גורם לנו להיות יותר רגישים וזה כואב יותר. אז איך לפעול בצורה חד משמעית ונחרצת בלי להפריד, בלי לעשות אויבים, בלי לעשות אחר? וזה יכול להתחיל אצלי בבית, זה יכול להתחיל קודם כל ביני ובין עצמי כמובן. זה יכול להתחיל אצלי בבית, בזוגיות, עם הילדים, ההורים, המשפחה, בקהילה הקרובה לי, השכנים, השכנים שמפריעים. תמיד, נכון שהשכנים תמיד מפריעים, אבל אנחנו לא חושבים על זה שגם אנחנו שכנים של מישהו. זה יכול להיות עם הפקיד או פקידה בבנק, או האיש במקולת. בטח ובטח יכול להיות עם מי שחותך אותי ברחוב, בכביש. וזה יכול להיות בעשייה יותר רחבה, בקהילה יותר רחבה של החברה, של המדינה, של העם. זה שאני קוראת שלי וזה שאני קוראת לא שלי, וגם כאן איפה בדיוק הגבולות, איפה ההפרדות. אני רוצה לצטט שוב את פמה צ'ודרון, שאומרת, בין אם מדובר בבני זוג, בילדים, בבוסים, בבוסיות, או בפוליטיקאים, נועז ואמיתי יותר יהיה לא להיחסם בפני אף אחד, ולא להפוך את האחר לאויב. כי אם אנחנו הופכים את האחר לאויב, אז מה ההבדל בינינו לבינו? גם אנחנו אויב בשבילו. זה כמו הדברים ששולי אמרה. כשאנחנו במחנה אחד, אנחנו מוקפים באנשים טובים שמאמינים בצדקת הדרך שלהם, וחושבים שהצד השני טועה, ואולי אפילו סתני. ואז אם אנחנו מתמזל מזלנו לעבור צד ולהכיר את הצד השני, אנחנו רואים שאין כל כך הרבה הבדל. אז איך אנחנו יכולים לפעול בעולם מתוך מקום שמביא שינוי, שמחויב לשינוי, אבל שלא מוסיף שמן למדורה של האלימות והתוקפנות והשנאה וההפרדה? בגלל הזמן אני לא אגיע לקרוא את כל מה שהתכוונתי. אז אני אסיים רק עם שיר של המורה לדרמה רחל שפירה. מי שמכיר או מכירה את הסוטרה, את הדרשה של הבודה על חמלה, זה שיר שהוא פשוט ממש באופן מדהים, ממש כמעט מילה במילה כמו הסוטרה הזאת. אני לא יודעת אם היא מכירה את הסוטרה או שזה פשוט היא תקשרה את הבודה. זה שיר נקרא חמלה אימהית. על הדומם והזורם, החי והצומח. על השואף להתקיים, על מי שמתפתח. זה שעתיד להיוולד, זה שנברא בצלם. על החולם והמורד וההולך בתלם. חמלה אימהית, איך העולם זקוק לך. חמלה אימהית, גברים, נשים וטף. למדי ליצור, לא להשחית, שדה או גן פורח. לחיות חיים, לא להמית, ויום יום לטפח. חובקת כל החרדה, חוצה הרים ומים, ואין נקי מדאגה למשפחה ובית. חמלה אימהית, איך העולם זקוק לך. חמלה אימהית, גברים, נשים וטף. בואו בלי לזוז, בכלל, ניקח כמה רגעים של שקט משותף.